צופים שנמצאים בארץ וברחבי העולם. אנחנו נתחיל היום סדרה של מפגשים של קורס ראשון בקבלה, קורס בין 10 מפגשים עם הרב המקובל מיכאל לייטמן. המפגשים שלנו יתקיימו בימי שלישי בשעה 8:30 בערב, והשיעור יהיה מחולק למספר חלקים. אנחנו נתחיל עם החלק הראשון, כשהנושא שלנו היום הוא הדבר הראשון כשאדם שואל את עצמו כשניגש ופוגש את חוכמת הקבלה. מהי חוכמת הקבלה?
אנחנו, אתם יודעים כנראה שמעבירים הרבה קורסים ברחבי העולם, גם בקבוצות חול וגם כן בקבוצות וירטואליות שלנו, דרך לימוד בקבלים וכל מס מדיה, מה שרק אפשרי. אנחנו חושבים שבאמת הקורס הקרוב הזה, הקטן, מה שעכשיו אנחנו רוצים לפתוח אותו, זה יהיה 10 מפגשים ביסודות חוכמת הקבלה, ביסודות הכרת האדם בעולמו. וודאי השאלה הראשונה, מה שמיד נשאלת, מהי חוכמת הקבלה, בשביל מה אנחנו צריכים ללמוד אותה, והיא נותנת לנו משהו, רק מתור סקרנות, האדם פותח את ספרי הקבלה, או שזה איזה מין מודה, אופנה, חולף, מה קורה כאן. ואם כבר אנחנו שואלים מהי חוכמת הקבלה, אז בוא נפנה להגדרה של בעל הסולם. יש מאמר של בעל הסולם שנקרא מהותה של חוכמת הקבלה, ששם הוא אומר, שאלה הזאת כמובן עולה על כל בר דעת. וכדי לתת תשובה מספקת לשאלה זו, אתן הגדרה נאמנה ומשומרת, כי חוכמה זו היא לא פחות ולא יותר, זאת אומרת, אל תחשוב שזה יכול להיות חוץ מזה מה שהוא אומר. אלא רק סדר של שורשים המשתלשלים על דרך קודם ונמשך, בחוקים קבועים ומוחלטים, המתחברים וקולים למטרה אחת מאוד נעלה. הנקובה בשם גילוי אלקוטו יתברך לנבראיו בעולם הזה. מילים הרבה. בעצם, מה רוצה להגיד? יש חוקים קבועים ומוחלטים, שחוקים האלה מביאים אותנו לגילוי האלוקות. למי? לנברא שנמצא בעולם הזה. זאת אומרת, אלינו, אליי. אז אני יכול על ידי לימוד בשיטה מיוחדת, בצורה שיטתית, הוא לא אומר כאן כלום חוץ מגילוי השורשים, גילוי הסדרים, גילוי המדרגות, ולאט לאט בהם, על ידם, אני מגלה את הכוח העליון. שום דבר חוץ מזה. ההגדרה מאוד מדעית, ברורה, חוקים קבועים ומוחלטים, ובאמת אנחנו יודעים שאלוקים זה בגימטריה טבע, שבסך הכל כל המציאות סביבנו היא קשורה וכלולה ומסוגרת בכל החוקים המוחלטים, שאין משהו שמשתנה מן הסתם ויכול להחליף, אלא כל חוק שאנחנו מגלים בטבע זה חוק מוחלט שקיים וקבוע, יכולים לחזור עליו, לחקור אותו, להשתמש בו וכן הלאה. אז הוא אומר, באותם חוקים קבועים ומוחלטים שאנחנו מגלים את המציאות, אנחנו מגיעים להכרת הבורא, לגילוי אלקוטו יתברך לנבראיו בעולם הזה. בעצם שיטה מדעית, ובאמת כך נקראת חוכמת הקבלה. בשביל מה אנחנו צריכים חוכמת הקבלה? באמת כל דבר שאנחנו מגלים, אנחנו מגלים אותו מהצורך, שרואים שיש בו באמת דרישה. למה? אני חי בעולם הזה. אם הייתי חי כדומם, צומח וחי, לא הייתי מרגיש צורך לדעת מה יהיה מחר. או בעוד רגע, הייתי חי רק לפי האינסטינקטים שלי, החוקים המוחלטים שפועלים בי. לא היה לי שום ספקות באיך שהיה קיים. כל התכונות שהייתי מקבל מהטבע, כשקיבלתי מן הטבע, הייתי משתמש בהם ואף פעם לא טועה. ולא נכנס לכל הבעיות. מה שנכנס האדם לעומת בהמה. יש בנו חלק הגופני בימי, זה רצונות לאוכל, למין, למשפחה. יש בנו חלק שנקרא האנושי, שהוא רצונות לכסף, לכבוד, למושכלות. שאם אדם לא היה חי בחברה, לא היה מרגיש צורך בהם. אלא חברה מספקת לאדם צרכים האלו. לכן הם נקראים צרכים חברתיים, אנושיים, מה ששייכים לדרגת אנוש, ולא מדרגת החי. ואדם דווקא בהשגת המילוי לרצונות האלו של כסף, כבוד, מושכלות, בהם טועה. וכל הזמן טועה, ממש בצורה שיטתית. במשך כל ההיסטוריה, מיליארדים בני אדם, במשך אלפי שנים, כל הזמן טועים. ואף אחד לא גומר את החיים שלו שהוא מרוצה מהחיים. ולא אין אדם שעבר את החיים שלו בצורה מאושרת, שממש ידע שפועל נכון, ולא טעה, ולא קיבל מכות, ושוב כאילו רצה לתקן את הטעות, ונכנס לטעות עוד יותר מרה ומקיבה. וכאן אנחנו רואים שטבע לא נתן לנו אינסטינקטים או איזה הנחיות נכונות איך להיות אדם, אלא רק איך להיות בהמה. ורצונות אנושיות לכסף, לכבוד, למושכלות, הדחפים האלו, מכל שכן רצון שמתעורר לכלפי האלוקות, מאיפה אני, מה אני, מלפני שנולדתי, אחרי שאני מת, וכן הלאה, שמתעוררות בכל אדם, אפילו בילדים הקטנים, אין, אנחנו יודעים תשובות, ולא יודעים בדיוק איך לפתור את השאלות, ולא יודעים בכלל איך לגשת אליהם. זאת אומרת, יש הרבה מאוד מידע בעולם, כנראה שהיא סגורה, סתומה, נשללת, כן? ממני. היא לא מגולה לי. אבל אם אנחנו מדברים על זה שכל הטבע קיים בתוך חוקים מוחלטים, אז ודאי שישנם החוקים האלו. ואני רק לא מכיר אותם. אני לא יודע על ידי מה אני יכול להשפיע טוב לעולם, ולתכנן את המחר שלי, שהוא בדיוק יהיה לפי מה שאני מתכנן. ומה כדאי ואיך כדאי לפעול בחיים, שיהיה לי טוב ויהיה טוב לאחרים, כי אם לחברים ולאחרים לא יהיה טוב, אז ודאי הרע הזה יחזור עליי, זה כבר למדתי בחיים. אבל איך? זאת אומרת, איך מן הסתם בצורה פשוטה לנהל את החיים שלי במשך 70 שנותיי, כן, בעולם הזה? אפילו זה אני לא מסוגל. מכל שכן, אם אני, וגם כן אתם, יכולים לזכור ממתי אתם שואלים, מתי אנחנו שואלים בשביל מה אני חי? מגיל 8-10, אולי אפילו פחות מזה. וגם השאלה הזאת היא מתעוררת בנו, ועליה בכלל אין לי שום תקווה לפתור אותה, להשיג תשובה. האם אני בהחלט מסוגל להגיע לפתרונות לשאלות האלו? כאן בעל הסולם אומר שכן, הוא אומר שיש לנו שיטה, זאת אומרת, סדר של השורשים של כל החיים שלנו, של כל המציאות שלנו, ששורשים האלה אני יכול לגלות. מה טוב בגילוי השורשים? הוא אומר, זה סדר של שורשים המשתלשלים על, על, על דרך קודם ונמשך. אם אני מגלה את השורשים, אני מגלה את כל החוקים שיוצאים משורשים האלה. כי הם השורשים שמשם בטח יוצאת כל המציאות. החוקים של הכוחות שמנהלים את הדברים, הנוסחאות שבהם יותר מובן לנו קשר בין חלקי המציאות, ואז שזה יורד ומתלבש בתוך החומר בעולם שלנו, ואנחנו כבר מרגישים ורואים מתוך החקירות העולם שלנו, עד כמה שהעולם שלנו הוא מורכב, בכל זאת עד כמה שכל חלק וחלק שלו קשור עם כל היתר חלקים הרחוקים ביותר, הם בעצם נמצאים גם כן בכל זאת בקשר הקרוב ביותר, ואנחנו מגלים את זה פתאום, וכל פעם זה ממש מופתעים מזה. לכן, במקום לגלות כל פעם קצת כאן איזושהי סיבה וכאן איזשהו חוק קטן, אם הייתי מגיע לשורשים של כל המציאות, הייתי פותח לעצמי את הכל הבריאה, והייתי מיד רואה אותה מסופה ועד סופה. ובאמת הייתי מכיר את עצמי מלפני ובתוך החיים שלי ואחר החיים שלי, לכל הפרספקטיבה הזאת משך אלפי שנים ואולי אלפי עולמות וכל מיני דרגות של המציאות, ובהחלט הייתי מסדר את עצמי כלפי כולם וכלפי עצמי בצורה נכונה ביותר. וכל זה בעל הסולם אומר שזה אפשרי. זאת אומרת, לרכוש מידע על כל המציאות וללכת בצורה נכונה בו. בימינו, שאנחנו רואים עד כמה שעולם שלנו הוא שוב ושוב נכנס לסכנת ההשמדה עצמית, עד כמה שאנחנו לא מסוגלים להיות בשלום כל אחד עם עצמו, ואיך המשפחות כבר לא קיימות ומתפרקות, ואיך הילדים כלפי ההורים, ואיך בכל המדינה ומדינה הקהל, האזרחים, ואיך המדינות אחד כלפי שני. אנחנו רואים שהכדור הארץ הזה הוא כל כך סובל, אנושות כל כך לא מוצאה את הדרך. הסיבה לזה היא פשוטה: חוסר גילוי כוח העליון, שאם היינו יודעים, מכירים אותו בצורה מדעית ברורה, היינו ודאי שמסתדרים בחיי שלנו, היינו יודעים איך לנהל את החיים. לכן אין מדע יותר חשוב לעולם מחוכמת הקבלה. אין דבר שאדם זקוק בו יותר מחוכמת הקבלה, מפני שבכל הרמות החיים שלו, איך להסתדר עם עצמי, עם המשפחה, בעבודה שלי, במקצוע, איך לבחור כל דבר בדרך, כל צד ושד שלי, אני, אם יודע את המקור שלי, אם יודע בשביל מה אני חי במציאות הזאת, איזה דברים עכשיו מתגלים לי, מתגלים בי, הייתי באמת עושה הפתרון הנכון בכל רגע בצורה הנכונה. אנחנו מגלים על ידי המדע שעל כל התכונות שלנו אחראים איזה גנים. אומרים לנו מדעים, האדם גונב בגלל שיש לו גן כזה שאחראי על גניבה. הוא רוצח בגלל שיש לו גן שאחראי על הרציחה. זאת אומרת, על כל הדחפים שלנו יש לנו בפנים איזה מין רשימות, גנים, ההכנות. אם הייתי יודע איזה הכנות נמצאות בי ואיך לנהל אותם, הייתי ודאי שעושה דברים טובים, ולא הייתי נמצא תחת דחפים הנוראים שכל פעם מתפרצים מתוך גופי. כל זה אפשר רק על ידי אם אני מכיר את הטבע כללית, שורשים שלה, שזה נקרא באמת כל הנושא של חומת הקבלה. לכן כתוב בספר הזוהר שחוכמה כזאת, שהיא כוללת כל החוכמות, שהם כחלקים הפרטיים שבה היא תתגלה בסוף הדורות. שאדם יראה שהוא צריך, הוא זקוק למשהו כולל, שהוא לא מסוגל להסתדר. אפילו במציאות הקטן שבעולם הזה, על פני כדור הארץ הקטן, אם הוא לא מכיר כל המציאות של כל היקום ושל כל העולמות העליונים שנמצאים מעבר למציאות שלנו. שהוא חייב להיכנס למימד עליון ולהכיר אותו כולו, כי שם השורשים לחיים שלו, ואם לא ידע אפילו שורש אחד, יתה בכל קשריו ליתר השורשים ויעשה את החיים שלו ממש כמו שאנחנו מגלים עכשיו כאן, שממש טוב למותי מחיי. זה מה שאנחנו אומרים כל פעם וכל יום, ולצערנו הדברים האלה לא הולכים לפתרון. לכן גילוי המציאות הנכונה היא בזמננו הכרחית. איך אנחנו מגלים אותה? ומה חסר לנו? למה לא חסר לדומם צומח וחי שום דבר כדי לנהל את החיים שלהם? מפני שיש בנו רק 5 חושים, כמו שיש לדומם צומח וחי, כמו שיש לחי. אני, גוף שלי וגוף הבהמה, אותו גוף. אין שום הבדל בתפקוד. גם יש בבהמה ריאה שמיעה, ריח טעם מישוש, ולי יש ריאה שמיעה, ריח טעם מישוש. יש לי קצת יותר שכל, אבל אני משתמש ב2% סך הכל מהשכל שלי. והחושים של הבהמות מפותחות הרבה יותר מהחושים שלי, אז במה אני יותר מהם? הייתי אומר שאני פחות מהם. למה? כי יש לי עוד, חוץ מבהמה, רצונות גדולים מאוד, שלעומתם אין לי שום ידיעה איך לנהל אותם. הבהמה שנמצאת בחושים שלה וברצונות לנהל את החיים שלה, על ידי חושים שלה מסוגלת לזה לעשות, ועל ידי סינטים שלה מסוגלת לנהל את החיים שלה נכון. ואני? לא. חסר לחוש ההכרה הרוחנית עליונה, כדי להכיר משהו שנסתר ממני במימד עליון. משהו שאני עכשיו לא מרגיש, כי אני עדיין נמצא באותם חושים כמו בהמה. אני צריך לקנות חוש נוסף לעומת אותם הרצונות דחפים שישנם בי, כמו שדיברנו שקוראים אותם רצונות אנושיים, רצון לכסף, לכבוד, למושכלות, ועוד יותר רצון לאלוקות, לעליונים ממני. היינו למצבים שהיו בי לפני שנולדתי ואחרי שמת. כל האינפורמציה הזאת, כדי לגלות, אני צריך בשביל זה להרגיש מימד אחר, איפה שנמצאת המידע הזאת, ולגלות את המימד הזה צריכים חוש נוסף מעל החושים שיש לבהמה. החוש הזה נקרא חוש השישי או נשמה. ואדם שמגלה את החוש הזה מפתח בתוכו את החוש הזה, הוא נכנס לחקירה של המציאות העליונה, ואז הוא מגיע למה שבעל הסולם כותב כאן, להכרת השורשים המשתלשלים על דרך קודם ונמשך בחוקים קבועים ומוחלטים. זה הכל הוא מגלה ורואה, ושהם מתחברים וקולים למטרה אחד מאוד נעלה, הנקובה בשם גילוי אלקוטו התברך לנבריו בעולם הזה. הוא מתחיל להכיר את זה, הוא לא יודע מראש מה זה, אלא על ידי פיתוח של חוש השישי הזה, הוא מגלה בו על ידו מציאות נוספת. ומציאות הנוספת הזאת, היא כבר סוחבת אותו בפנים, שואבת, כאילו מכניסה אותו בפנים, והוא מגלה אותה שלב אחר שלב, כמו שכתוב, סדר הגילויים של השורשים המשתלשלים, קודם ונמשך, והוא מגיע ומגיע ומגיע אחרי החקירות האלו, לזה שמגיע לטופ של כל הטבע, של כל המציאות, שנקרא לגילוי הכוח העליון, הכללי, שעוקף את כל המציאות ומנהל אותה כאחד, שנקרא אלוקות. וכל זה, אומרים, אדם צריך לגלות על ידי התפתחות של חוש השישי, על ידי הנשמה שלו, בעצמו, ולא צריך לזה שום דבר חוץ מרצון לגלות את כל המציאות שאני חי בה. וכל המציאות מתגלה בתוך החוש הזה, מה שנקרא נשמת אדם תלמדנו, מה שהוא מרגיש בתוך החוש הזה, זה מלמד אותו הלאה איך ללכת ולגלות הלאה שורשים המשתלשלים בחוקים מוחלטים לגילוי הרמה הגבוהה ביותר שנקראת אלוקות. ואז בהחלט הוא מתחיל לראות בשביל מה הוא חי. ומאז והלאה יכול לנהל את החיים שלו ללא שום טעות ושגיאה, אלא רק בצורה החלטית טובה, ולהגיע למה שהוא מגלה שכדאי להגיע. בכל פעולה ובסוף הפעולות. ולכן כתוב, נשמת אדם תלמדנו. ולפני זה תמיד איתה. לכן אין לנו בחיים שלנו, ובפרט היום, שהטבע מחייב אותנו להגיע לגילוי המציאות, אין לנו יותר חשוב מחוכמת הקבלה, שהיא עומדת, מיועדת, להציל אותנו מחיים יותר מרים ממוות. ומה שהוא מסיים כאן, בעל הסולם, הוא אומר, גילוי אלקוטו התברך לנבריו בעולם הזה. שכאן, בעולם הזה, אל תחשוב ואל תחלום ששם באיזשהו עולמות עליונים, אחרי המוות, שאני אשתובב שם באיזה מקום, שם אני משהו יגלה, שם הבורא ואני איתו, ולא, אין דבר כזה. אלא כאן, גילוי אלוקות התברך לנבריו בעולם הזה חייב להתבצע. ומי שלא מגיע בעולם הזה חייב להתגלגל עוד ועוד לאותם החיים, ומדור ודור כל החיים יותר מרים ויותר קשים, עד שיגלה את האלוקות במלואו בעודו שנמצא בעולם הזה. ולשם זה מיועדת לנו חוכמת הקבלה, ואנחנו בכל ה צעדים שלנו הקרובים אתכם יחד, מזמינים אתכם יחד לגלות מהי החוכמה הזאת, ועוד יותר נכיר עד כמה שהיא חשובה לנו, כמה בלעדינו אנחנו לא נוכל לשרוד, ועד כמה שזה באמת הגילוי של המציאות העליונה, החיים שלנו, זה דבר שבא לאדם בצורה נעימה, בצורה שפותחת לו את האופקים, עושה ממנו אדם, מתעלה מעל דרגת הבהמה. אנחנו מזמינים אתכם לסדרה הראשונה לשיעורים שלנו, לגלה את העולם העליון ועולמנו, עולם ומלואו. זה בעצם השאלה הראשונה, כן?
כן.
למה מיועדת חוכמת הקבלה? אולי יש לנו שאלות?
כן.
אתם יודעים שאפשר לשאול, השאלות שלכם מיד נמצאות אצלנו כאן על המסך, ואורן יקרא אותם.
שואלים, כן. שואלים אותנו מתל אביב, מה הסיכוי שלי להשיג את העולם הרוחני, ומה עליי לעשות לשם כך?
השיקוי הוא לא שיקוי, אין פה שיקוי או לא, אלא כל אחד מחויב. יש מאמר של רבש, זה מורה שלי, רב ברוך שלום הלוי אשלג, זיכרונו לברכה, הוא המקובל האחרון, שאחריו כבר כולם, כולנו חייבים להתחיל לעלות ממטה למטה, למעלה, כדור האחרון, לקראת ביאת הגילוי הבורא לנברא, מה שנקרא. אז הוא כתב מאמרים מיוחדים לדור שלנו, לנו, שבאים ורוצים לגלות את המציאות האמיתית. איפה אנחנו חיים? באיזה עולם אנחנו חיים? אז הוא אומר, האדם מתגלגל ובא לעולם הזה כמה פעמים שחייב כדי לגלות את הכל חוכמת הקבלה. זאת אומרת, עד שמגלה את כל המציאות של כל העולמות, ואת עצמו, ואת שורש נשמתו, ואת הבורא, את האלוקות, כוח העליון, שהכל בהחלט עכשיו מרגיש ששייך לו, שהוא עומד ברומו של עולם ונקרא אדם. עד שלא מגלה את זה, הוא חייב להתגלגל לנקודה הנמוכה ביותר, הגרועה ביותר שבמציאות שבעולם הזה. אין מצב, אין רמה, אין מדרגה יותר גרועה מהעולם הזה. אין יותר גרוע. ואנחנו נצטרך להתגלגל לכאן, עד שכאן, מנקודה הקטנה, הנמוכה, הגרועה ביותר, נגלה את הנקודה הגבוהה ביותר, ונעמוד בקומה שלנו בין שני הקצוות של כל המציאות, וכל המציאות אז יהיה מציאות שלנו. לזה צריכים להגיע. והמטרה הזאת היא עומדת לפני כל אחד ואחד. גבר, אישה, ללא הבדל במין ובלאום, לכל אחד ששייך לדרגת לאדם שבעולם הזה. אז אין שאלה בכלל האם אני יכול או לא. עוד יותר מזה, אחר כך אתם תראו לפי מה שחוכמת הקבלה מסבירה, שאם יש לתוך האדם שאלה הזאת, אולי אני כן או לא, האולי הזה אומר שנותנים לנו, נותנים לאותו אדם מלמעלה, כבר מתעוררת בו רשימו, כמו שדיברנו על גן שיש דחף לרצוח או לגנוב. כך אם יש שאלה, האם זה אני, האם אני צריך, האם אני יכול, זה כבר התעוררות של הגן הרוחני, שאומר על זה שאתם חייבים, אתם יכולים, מסוגלים עכשיו, בתוך שנים האלה, לבצע את הפעולה הזאת. הכל נמצא לרשותכם.
לפני שנעבור לחלק השני של התוכנית שלנו, הכנו קליפ קצר, שבאמת, כמו שאמר כבוד הרב, מספרים כמה תלמידים, איך הם הגיעו אל החוכמה, ועם השאלה הזאת, האם זה אני, האם זה בשבילי, איך הם מרגישים כלפי חוכמת הקבלה. אז נראה את הקליפ הקצר ונעבור לחלק השני שלנו.
יש איזשהו דחף בתוכי שמחפש ורוצה ומשתוקק ולא יודע למה.
קראתי ספר ראשון של רב לייטמן ומצאתי, היו לי שאלות, אבל מצאתי מה שרציתי, ככה אני פשוט הרגשתי את זה, שזה סרטוטים ודוגמאות לא יודע, כי בקיצור היה משהו שם בפנים.
התחלתי להבין מה המטרה שלי בחיים, איזו שאלה שחיפשתי בפנים, פתאום מצאתי לה תשובה. התחילו להסביר לי איך העולם קיים, למה יש כל מיני דברים בעולם, איך הם משפיעים אחד על השני, והדברים נכנסו עוד יותר ועוד יותר עמוק.
אז עברתי הרבה דברים, הרבה סגנונות של שיעורים ומדיטציות וגם דעת, עד שבאמת הקבלה היה בה איזשהו משהו שתופס אותך מבחינת המציאות שלך, היומיומי. החוויה שלך של החיים, המחשבות שלך, הרצונות שלך, הכל התחבר שם לנקודה אחת.
יש רק מקום אחד, נקודה אחת, שאני נכנס לשם, שם אני מקבל את האוויר, עושר, עומק, חוכמה, נצחיות. הכל. ואני רוצה להתחלק עם כולם, עם כל מה שיש לי.
הגעתי להרצאת מבוא ודי מהר אחרי משהו כמו חצי מההרצאה הבנתי שוואלה, זה פה. וכמה שאתה לומד יותר, כמה שבן אדם לומד יותר, הוא רואה שהאמת פה והאמת בתוכו והוא רק צריך למצוא.
מה שמעניין פה, לעומת מה שחוויתי בכל מיני חיפושים אחרים, שבחיפושים אחרים היה לי איזשהו חיסרון והוא קיבל מילוי, ואז חיפשתי עוד משהו וקיבלתי מילוי, וחיפשתי עוד משהו וקיבלתי מילוי. פה קרה משהו מופלא. פה החיסרון שלי רק גדל וגדל וגדל, וההשתוקקות שלי להיכנס לתוך העוצמות האדירות שיש בתוך זה רק גדלה וגדלה.
קבלה פתחה לי מבט חדש בכלל על העולם. נקודת פרספקטיבה והסתכלות שונה לחלוטין ממה שחשבתי שיש. ואני חושב שזה הדבר הכי נפלא והכי מרתק שנפתח בפניי אי פעם. הלוואי וכולם היו יכולים להרגיש כאן.
ילדים טובים. חשבתי מה אפשר לתת במסגרת השיעור הראשון. חשבנו איך אנחנו בכלל נלך בסדר של עשר השיעורים האלו. אני חושב שאנחנו ניתן בהם יסודות של חוכמת הקבלה, אבל בצורה פשוטה. אנחנו לא נתחיל להכניס כאן באיזה תמצית כל החוכמה, כי זה בלתי אפשרי וזה אי אפשר לתפוס. אנחנו ניתן כאן חלקי המציאות, נסביר קצת איך היא נבנית, איזה קשר יש בין הדברים, משהו ששייך לחיים שלנו, כמו שמלמדים אותנו בבית ספר, בכל כיתה משהו אנחנו חוזרים על חומר הקודם, אבל בצורה שמתקדמים קצת יותר פנימה, מבינים יותר את קשר בין הדברים. כל המציאות מתחלקת לחמישה חלקים. אנחנו דיברנו שאנחנו נמצאים בדרגת המציאות הגרועה ביותר. נעשה אותה ככה כנמוך. כן? העולם הזה. כאן אנחנו נמצאים. מעבר לזה יש מחסום. מחסום זה כביכול הקו שמבדיל בין העולם הזה, בין מציאות שאנחנו מגלים על ידי חמישה חושים, חמישה חושים, לבין המציאות שאנחנו מתגלים על ידי חוש השישי. על ידי חוש השישי אנחנו מגלים כל היתר מה שנמצא בלמעלה מאיתנו. שזה נקרא בסך הכל מציאות עליונה, למעלה ממחסום, ומציאות תחתונה, למטה ממחסום. למטה ממחסום, מה שנגלה לנו, מה שנגלה לעינינו, זה נקרא הטבע שלנו, כן? וכלפי עליון, זה נקרא נסתר או אסתר. יש כאן שני דרגות של אסתר, אנחנו פעם נלמד אסתר רגיל ואסתר כפול. ועל ידי פיתוח של חוש השישי, שאותו אפשר לפתח רק על ידי חוכמת הקבלה, אנחנו על ידי חוכמת הקבלה, אנחנו יכולים בהרגשה שלנו לעבור מלמטה ממחסום ללמעלה ממחסום, להרגשה של המימד העליון. ואז אנחנו מגלים עולמות. עולם עשייה, עולם יצירה, עולם היצירה, עשייה, הבריאה, ואז יש לנו עוד איזה הפסק, אבל לא כמו שמחסום. בכל זאת יש איזה מין מדרגה מהותית, כן, המשונה מקודמות, שנקרא פרסה. ואז מעל הפרסה יש לנו עולם האצילות, ולמעלה מהאצילות יש לנו עוד הפסק שנקרא טבור הכללי, ולפניו אדם קדמון, ואחר כך עוד יש איזה מין הבדל לעולם אינסוף, שהוא היא המדרגה האחרונה הגבוהה ביותר, שכאן זה בעצם השורשים האמיתיים שאליהם אנחנו צריכים להגיע בלחקור את כל המציאות. אז בן אדם שנמצא כאן בעולם הזה, אני לא רוצה לצייר כאן את האדם, כי האדם זה נקרא אצלנו כגוף, ואנחנו מדברים על הרצונות. אז אני ארשום, אדם שבעולם הזה, הוא חייב להגיע למה שנקרא אצלנו אלוקות, שבעולם האינסוף. ולקצר את השני חלקים האלה, שכל זה מה שהוא מברר בין שני חלקי האלה של הבריאה, זה הכל ההשגה שלו, הקומה שלו, ההבנה שלו שבכל המציאות. ואז הוא רואה שכל מה שיש בעולם הזה יורד מעולם האצילות ומדרגות יותר גבוהות, מאין סוף, דרך עולמות ביה, לעולם הזה. שאין בעולם הזה, לא בחומר, ולא בתפקוד של החומר, שום חוק, שום מקרה, בכל הרמות של הרצונות, של הדחפים, של המקרים, במציאות הכללית שבעולם הזה, שנקרא ההשגחה הכללית על כל העולם שלנו, וגם כן בהשגחה פרטית המכוונת כלפי כל אדם ואדם, אני, אתה, את, לא חשוב, גם בהשגחה פרטית לכל אחד וגם להשגחה כללית לכולנו, הכל בא מתגלגל דרך בחוקים מוחלטים בכל רמה ורמה, מלמעלה למטה, ונכנס בנו. ואנחנו הכל מקבלים מלמעלה. ואם נדמה לי, או, נזכרתי, או, על מה שאני חושב עכשיו, מה אני רוצה, מה אני חושב, איך אני אעשה חשבון, איך אני אגיב בכל דבר, שיכול להיות שיש כאן, יש איזשהו מין מקרה, יש איזה מין רצון עצמי, מחשבה שלי, חשבון שאני עושה, ההחלטות, האמת, אין כאן שום דבר שאפשר להגיד שלשייך אותו אליי. אין אני. אלא בסך הכל יש בי מנגנון שהוא מחליט והוא משווה, הוא מקבל תוצאות, הוא מקבל החלטות, הוא מקבל נתונים, בסך הכל מי הוא האני, זה אנחנו עוד נדבר. אבל מה שאני רוצה להגיד בזה, שאנחנו נדבר על זה, על הבחירה החופשית, ובכלל איפה הבחירה שלנו, איפה האני החופשי שלנו. כאן אני רוצה להגיד ההפך, שכל מה שיש לנו, כל מה שיש לנו, גם בתוך כל אחד ואחד מבפנים, וגם מה שאנחנו מקבלים מבחוץ, הכל יש לנו מלמעלה, משתלשל מלמעלה. זאת אומרת, נמצא כאן האדם, הוא מקבל מלמעלה הכל בתוכו, מה שנמצא בו, הכל בא מלמעלה. וכל הסביבה שלו, מה שיש גם כן, היא באה מלמעלה. ואדם נמצא מבפנים ומבחוץ, מסודר הכל על ידי החוקים עליונים, שמשתלשלים מעולם אין סוף עד העולם שלנו. עכשיו תבינו שבלי ידיעת החוכמת הקבלה, בלי לידיעת העולם אין סוף, וכל העולמות, איך שזה בא ומתגלגל, באיזה צורה אני צריך להגיב עליו, ואני צריך להגיב בהתאם, בהתאם מה שאין סוף חושב שאני אגיב. אז איך אני יכול לדעת משהו בעולם שלנו ולכוון את עצמי בצורה נכונה, אם לא יהיה לי קשר עם השורשים שלי? לכן אף פעם אדם לא יעשה, אף פעם הוא לא יעשה החלטה ומעשה נכון, אם לא יגלה את העולם הרוחני. ועד כמה שמגלה אותו יותר בעומק או יותר גבוה, אז בהתאם לזה הוא עושה ההחלטות, תגובות ומעשים יותר נכונים. לטובתו ולטובת כל העולם. לכן, בלי ידיעת חוכמת הקבלה, מהות העולמות העליונים, אי אפשר בכלל לנו לדבר על פעולות הנכונות של אדם בעולמו. הפעולות האלו שאדם עושה על ידי חקירות בעולם העליון, שכל פעם משתדל לעשות פעולות נכונות בעולם העליון. זאת אומרת, להכיר את העולם העליון מעולם התחתון, לעשות כאן פעולה נכונה בעולם העליון, הן נקראות מצוות. מצוות זה לא מה שמקובל אצלנו, להגיד שאדם עושה מצווה, לוקח איזשהו תפילין, תלית, איזשהו שידור, כוס ברכה שבעולם הזה, ועושה איתם איזה פעולות. המצוות, מה שחוכמת הקבלה בהם מתכוונת, זה פעולות של התיקונים, שאדם עושה תיקונים על סך הכל המעשים שלו, בהתאם שמגלה את החוקיות העליונה. ועוד מה שהייתי רוצה להגיד.
כבוד הרב, אולי יש שאלה. מה זאת אומרת תיקונים שהוא עושה כשמגלה את החוקיות העליונה?
כן, אמרתי משפט שעכשיו אני צריך להסביר אותו. העניין הוא כך, שסך הכל אנחנו נמצאים למטה כאן בעולם הזה. אדם נמצא כאן. מה חסר לאדם הזה כדי להרגיש את הכל המציאות? מה חסר לאדם הזה כדי לעשות פעולות נכונות? מה חסר לאדם הזה כדי לממש את הרצון שלו לכסף, לכבוד, למושכלות בצורה נכונה, ולגלות את האלוקות שגם כן מקבל לזה דחף? הוא צריך בשביל זה לשפר את החוש השישי שלו. נכון? מה שדיברנו. זאת אומרת, אם אדם הזה רוכש גם את החוש השישי, אז הוא כבר נמצא בדרגה יותר עליונה מדרגה הזאת. הוא כאילו עולה, נכנס למימד אחר. רוכש עוד יותר את החוש השישי, של חוש השישי, יותר גדול. כן? כאן זה חוש השישי מספר 1, כאן אצלו זה בכלל 0, וכאן מספר 2. אחר כך מספר 3 של חוש השישי, עוד יותר גדול, כן? כאן זה האדם עצמו, שזה לא משתנה, חלק החי שבנו. ורוכש עליו יותר ויותר את החוש השישי. מה זה חוש השישי? מה שנותן לו הרגשת המציאות האמיתית. אינפורמציה, מידע, מה בעצם קורה בעולם. למה אני עכשיו, נגיד, לא יכול, כמו שדיברנו, לנהל את החיים שלי בצורה נכונה? כי חסרה לי אינפורמציה, אני לא יודע איך המציאות קיימת. וכאן אני מתחיל לגלות אותה. זאת אומרת, מה שכאן היה אצלי באסתר, כאן נמצא עכשיו בגילוי. ועל ידי זה שאני מגלה את זה, אני מתחיל לחיות, ואני מתחיל להזדהות עם כל המציאות, מה שיש מעל המחסום, עם כל המציאות שאני מרגיש בתוך החוש השישי. המציאות הזאת שנמצאת בחוש השישי, חוש השישי נקרא נשמה, המציאות הזאת היא נקראת עולם העליון. המציאות הזאת מורגשת בנו כמצב הנצחי. אז אדם שעובר מחסום ונכנס בהרגשת החוש השישי למציאות נוסף, חוץ מעולם שלנו, הוא נכנס לנצחיות, לשלמות. הוא מרגיש כבר איך הוא נמצא גם כן ללא גוף, כאילו החלק החי שבו עכשיו מדוכה. הוא לא מחשיב אותו, הוא לא מרגיש אותו כפעיל בצורה עצמאית. עכשיו כל כולו מזדהה עם הנשמה, עם החוש השישי. כי מה שמגלה כאן בחוש השישי זה הרבה יותר, פי מיליארד מיליארדים יותר חזק, יותר ממלא אותו, יותר שולט מההרגשה הבהמית הזאת. ואז הוא אפילו שנמצא עדיין בחיים בעולם הזה, הגוף עדיין חי, אבל כאילו הוא לא חי, הוא כאילו כולו כולו נמצא בתוך הנשמה. ואז קונה כבר בחיים שלו חיים רוחניים, עליונים, נצחיים ושלמים. וכל הצרות שלנו, מסבירה חוכמת הקבלה, כל הצרות שלנו שבעולם הזה, שאנחנו מרגישים, זה כדי לחייב אותנו להגיע למצב שכאילו לא יהיה מורגש בנו צורך בבהמיות שלנו, אלא שאנחנו נתחיל למלא את עצמנו עם ההרגשה העליונה, ונזדהה עם הנצחיות ושלמות. במילים אחרות, חומת הקבלה אומרת כך, אם אתה חושב להישאר בעולם שלנו ולהגיע לאושר, זה לא יקרה אף פעם. אתה רוצה לצאת מהבעיות, וטבע וכל המציאות מביאים לך בעיות, ובכל דור יותר ויותר. זה כדי ללחוץ עליך שאתה תצא למימד העליון. שם תרגיש את החיים. בעולם שלנו אף פעם לא יהיה לך חיים.
כבוד הרב, שואלים אותנו לגבי שיפור החוש השישי שאתה מציין. האם שיפור החוש השישי לא מתרחש על ידי שמירת תורה ומצוות?
אנחנו לומדים בחוכמת הקבלה איך לבנות את החוש השישי, איך להגדיל אותו, איך לטפח אותו, איך לקנות בו כל מה שיש מחוץ לנו בעולמות עליונים. לכן חוכמה שלנו היא נקראת חוכמת הקבלה. היינו, איך לקבל מציאות עליונה, איך לחיות בה, איך לקנות אותה, איך להתמלות. חוכמת הקבלה, קבלת המציאות האמיתית. ודאי שכמו שאמרתי, המצבים שאדם עובר ופותח את החוש השישי פעם אחר פעם, זאת אומרת מפתח את הנשמה, הם נקראים מעשי מצוות. אבל מעשי מצוות, מה שחוכמת הקבלה מתכוונת, זה לא מה שאנחנו מכירים בעולם הזה. זה נקרא שינוי תוכן, שינוי רצונות של האדם, כוונות שלו, ושיפור הפנימי של האדם, ולגמרי לגמרי לא שייך לחלק החיצון. החלק החיצון, כמו שאמרתי, הוא נשאר. אנחנו נשארים בדרגת הבהמה, במה שאנחנו הבהמה, וכל מה שאנחנו צריכים לעשות זה לתקן את התכונות הפנימיות שלנו, נשמה שלנו. אותה אנחנו צריכים לתקן. ולכן, לא מן הסתם כתוב שלא אכפת לקדוש ברוך הוא מי ששוחט את הבהמה מצוואר או מן העורף. אתם יודעים שלפי חוקי כשרות צריכים לשחוט רק במקום הנכון את הבהמה. אז כתוב דווקא שלא חשוב לקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, לא חשוב לחוקי הטבע איך שחותכים את הבהמה. אלה נתנו מצוות, זאת אומרת פעולות מיוחדות, כדי לצרף בהם את האדם. זאת אומרת, שיעשה תיקון על הנשמה. זאת אומרת, כוונת המצוות היא לא הכוונה על הקיום בעולם הזה בצורה פשוטה גשמית, אלא דווקא בקיום הרוחני שלהם. אנחנו עוד נבין את זה ונחזור. זה לא שולל, זה לא נגד היהדות וכל הגדר וכל החיים, חיי דת שיכולים לקיים בעולם הזה. פשוט חוכמת הקבלה, משיגים אותה בכלים אחרים, היא לגמרי לגמרי לא שייכת לפעולות שבעולם הזה, היא שייכת בפעולות שאדם עושה בתוך הנשמה שלו. ולכן, אם אתם כבר, בטח שכולם יודעים, חוכמת הקבלה בעצמה היא לא נמצאת בשימושה של אנשים דתיים. לא צריכים אותה כדי לקיים מצוות שבעולם הזה. אלה, מי שרוצה לקיים מצוות במובן הרוחני שלהם, הוא באמת זקוק לחוכמת הקבלה.
יש לנו כאן עוד שאלה מאוד מעניינת. שואל אותנו כך, אם אדע הכל ואני לא אתאה, כמו שאתה מספר, מה יפריד אותי אז מהמכונות? אני בעד חופש הבחירה, ואני בעד החופש לטעות וללמוד. האם אני אהפך להיות מכונה כשאני לא אתאה?
אתם בטח שמעתם שאני הייתי מדען בקיברנטיקה רפואית, זאת אומרת, במערכות הביולוגיות, איך שמתנהלת החיים בתוך האדם, בתוך תאי החיים, איך באמת הטבע מחזיק את עצמו ומפתח את עצמו. ומתוך זה הגעתי לצורך להכיר את המציאות כולה, כי ראיתי שזה לא נכון. אין בגוף שלנו, אין בנו, בכל המערכות שבנו, בחירה חופשית. אנחנו פשוט לא מכירים שאנחנו כולנו מכונות. אנחנו לא מכירים שאנחנו נמצאים לגמרי לגמרי לא ברצון החופשי שלנו. אנחנו כולנו מופעלים על ידי המחשבות, הרצונות, הדברים שכל הזמן מתחדשים בנו. ואנחנו בסך הכל עושים חשבון, וגם כן לא אנחנו, המערכות שלנו עושים חשבון מאליהם, איזה תגובה לתת ומביאים לנו את החשבון המוכן, ואנחנו מבצעים את זה. בחירה היא מתחילה באדם אחרי שהוא עובר את המחסום, אחרי שהוא קונה את החלק הרוחני שבו, שנקרא חוש השישי. רק שם, איפה שכתוב הנשמה, רק בה יש בחירה החופשית של האדם. בגוף שלנו אין בחירה חופשית, בו אנחנו. זאת אומרת, עד שלא הגענו לחוש השישי, אנחנו לגמרי, לגמרי דומות לבובות על התלויים על החוטים שמפעילים אותם. זה אולי מביא צער לשמוע, אבל בהחלט בגלל זה, דרך אגב, אין בעולם שלנו במובן הרגיל לא שכר ולא עונש. אלא שכר ועונש הוא גם כן רק כלפי ההתפתחות של חוש השישי. כי אם אין לנו בחירה חופשית, אז אין שכר ואין עונש. בחירה חופשית היא מתחילה מרגע שאדם מתחיל לפסוע בדרגות, במדרגות, במצבים שמקדמים אותו מהעולם הזה והלאה עד המטרה.
יש לנו איתנו היום בשידור אנשים מכל הארץ, מכל העולם, ויש לנו עוד הרבה שאלות. אני לא יודע אם נספיק, אולי ניקח לנו שאלה אחרונה. שואלת אותנו כך: מה הצעדים המעשיים שאני יכולה לעשות כדי להתקדם ברוחניות?
מה אני יכול להמליץ אחרי שיעור הראשון הקצר הזה? יש לנו סייט שבו כל המידע על חוכמת הקבלה שרק יכולה להיות, כל מה שאפשר להגיד, מה שאנושות צברה עד היום על כל המציאות שאנחנו מכירים, כולל ספר הזוהר, תלמוד עשר הספירות, ספרי מקובלים אחרים, כולל כל הפיתוח של שיטת חוכמת הקבלה לדורנו זה, אין כדוגמתו. אתם כבר, מי שלא מכיר יכולים להכיר את זה.
משתמשים כבר היום.
משתמשים, כן, ודאי, שסייט הזה כבר מזמן נמצא בשימוש ומוכר בכל העולם. אני ממליץ קצת להתעניין בו, לפתוח דפים ששייכים לתלמיד המתחיל. ובהתאם לזה, שבוע אחר שבוע אנחנו נתקדם ונגיע. אני מבטיח לכל אלו שילכו איתנו, קצת בקצב שלנו, קצת בקצב יותר אולי למי שיש רצון יותר גדול. ובטח שאנחנו ניתן תשובות על כל השאלות שאתם תכתבו, ובטח שאנחנו ניקח בחשבון כל השאלות שלכם ואנחנו נחזור עליהן. ושאלות מיוחדות, חשובות ובאמת טובות אנחנו נביא לכאן ונבנה עליהם אולי גם כן שיעורים. אולי אנחנו חוץ משיעור הזה נבנה עוד שיעור נוסף שבו אנחנו נענה על כל השאלות שלכם. הכל תלוי בשיתוף פעולה בינינו בעצם. מה שאני ממליץ, להיות אותנו יותר קרובים. ואנחנו נעזור אחד לשני.
היו איתנו היום אנשים, כמו שאמרנו, מכל הארץ והעולם. היה איתנו חבר ממעלות, דורון מחולון, מקרקור, מאיטליה היה איתנו זקי, שאמר שרואים את הרב יפה מאוד, כולנו כלי אחד. אורית ודורון מתל אביב, הקבוצה מקריית גת, 40 תלמידים שומעים שיעור ביחד בקריית גת, לא ידענו שיש 40 איש, כל הכבוד. דרישת שלום לכולם ממוסרים. מכפר סבא מוסרים לנו דרישת שלום, מקבוצת ירושלים, הקבוצה מאשדוד, 25 אנשים. מאיטליה חנוך מוסר ערב טוב ומבורך לכולם, ממגדל העמק, שוב מחולון, מעפולה, מראשון לציון, ממעלה שומרון, קבוצה של 7 אנשים. מבאר יעקב, 10 נשמות שרוצות להתחבר לכלי אחד גדול. מנתניה, בפתח תקווה יש לנו את הקבוצה עם 16 איש. דורון אברהמי מתל אביב, מניו יורק מוסרים לנו דרישת שלום, קבוצת חולון עם 35 אנשים. מעין שמר, מקיבוץ עין שמר, יש לנו 14 איש שיושבים ביחד, וכותבים לנו, אנחנו כאן 14 אנשים, כולנו משתוקקים בלב מקשיב לזכות לטיפה של חיים. מקבוצת נתניה מוסרים דרישת שלום, ומרחבי העולם יש לנו דשים מאיטליה, מווינה באוסטריה, מטורונטו בקנדה, מרוסיה, מארצות הברית, היו איתנו מדלאס, מניו יורק, מניו ג'רזי, מאסטוניה, מלונדון, מאוקראינה, מצרפת, פריז, ליטא, קזחסטן, גרמניה ומקסיקו.
בשבוע הבא ובכלל לקראת הקורס הזה רצינו קצת להסביר על המבנה. קודם כל מבחינת החומרים, חומרי הקריאה שמלווים את הקורס, אז אלה ספרים של הרב לייטמן שנמצאים בחנויות, ראיון עם העתיד, הוויה ושמה קבלה. ספר נוסף שאנחנו מאוד ממליצים שכתוב בשפה קלה נקרא אל תחכה לגלגול הבא, של העיתונאי בשם שרון עתיה, שזה בעצם מקבץ שיחות עם הרב. מבחינת מבנה השיעור בעתיד, אז כמו שהיה היום, השיעור יהיה מחולק בעצם לשני חלקים, החלק הראשון והחלק השני שמדבר על מבנה העולם הרוחני, כשאנחנו נשתדל להתייחס כמה שניתן, כי יש המון שאלות, עד כמה שניתן לשאלות שלכם. אתם מוזמנים לשלוח אלינו את השאלות בחדר המיוחד שהקמנו בפורום. בפורום תוכלו למצוא מקום מיוחד לקורס שלנו של ימי שלישי בערב, זה נקרא קבלה בחיבור מהיר, יש לכם קישור מאתר קאב טיווי, ושם תוכלו גם לדבר על השיעור שעברנו היום וגם לשלוח כלפיו שאלות לקראת השיעור הבא, ואנחנו נשתדל עד כמה שאפשר להתייחס אליהם בשיעור הבא. דבר נוסף שנבקש זה נשמח מאוד לשמוע מכם בקשות ותגובות והערות, אם היו בעיות בשידור, אם היו בעיות עם הטכנולוגיה, עם הטכניקה, כל דבר שניתן לשפר. נשמח שתכתבו לנו ואנחנו נשתדל לעשות את המקסימום כך שהתקשורת בינינו תהיה טובה.
כן. יש לנו כבר ניסיון בלהעביר את החוגים וירטואליים כאלה בקבלה לכל רחבי העולם. אנחנו כבר מזמן נמצאים בזה, כבר כמה שנים. והייתי אומר לפי ניסיון שהכל בעצם תלוי בתקשורת בינינו. אנחנו מאוד רוצים לדעת איך אתם שומעים, איך אתם רואים מצד הטכני, וגם כן מה אתם רוצים לשמוע. ואנחנו בשמחה נמלא את רצונכם. תודה ולהתראות.